היי לכולן, אני מקווה שאני תופסת אתכן בטוב. היום פרק מיוחד על מערכת היחסים שלנו עם האוכל, אכילה רגשית, אכילה של פירקתי את המקרר בשישי בערב, על טרנספורמציה ופיצוח של אישה מופלאה, בוגרת התוכנית בגיל 50. כן, כן, זה פרק שבו אני וקרמית הראל, קרייריסטית, סמנכלית שיווק באייטק, בחרה לשתף את המסע האישי שלה ואת מה שהוביל אותה לבנות קשר בריא עם עצמה ועם האוכל. ואיך כל הדבר הזה קשור לקריירה שהיא החליטה לעזוב ולרקום חלומות חדשים. זה פרק על תקווה, על הניצוץ שאנחנו רוצות להבהיר בכל אחת שתקשיב לפרק הזה. ואם הפרק הזה נגע בך, אעביר אותו לחברה שתוכל להתערם ממנו. ואם את רוצה לפצח את מערכת היחסים עם האוכל והמשקל, בואי אלינו לסייקל. אנחנו מתחילות מיד אחרי החגים, משאירה לך כאן לינק למטה, ועד אז שתהיה האזנה נעימה ושנה מבורכת וטובה.
ברוכים הבאים לפודקאסט סודות האנשים הבריאים בעולם, פודקאסט על תזונה, תודעה ובריאות אופטימלית. אני לי וזריה, וכהקרית של בריאות אני חוקרת את האנשים הבריאים בעולם, את מצטייני הבריאות שמאריכים חיים באנרגיה גבוהה ובתפקוד אופטימלי עד יומם האחרון. את מסע המחקר שלי אני מפגישה עם מדע אריכות החיים המיטבית, ובכל פרק אביא את העקרונות לפיצוח קוד ההפעלה של הגוף בצורה פרקטית ופשוטה, כדי שגם אתם תוכלו לקחת את הגוף שלכם לרמה הבאה. סודות האנשים הבריאים בעולם מתחילים עכשיו. מי 1 עד 10? כמה אני מתרגשת שהגעת?
11?
1,000. 1,000.
גם אני.
קרמית הראל.
היי.
איזה כיף שבאת.
תודה רבה, גם אני.
מאיפה להתחיל? לא מההיכרות השנייה שלנו, מההיכרות הראשונה שלנו, שהגעת לתוכנית.
נכון.
כדי לשחרר משקל אחרי
40 שנות.
עולם רווי בדיאטות.
אני התחלתי להתעסק עם הנושא של דימוי גוף ומשקל בגיל יחסית מאוד צעיר, משהו כמו 12-13. אני חושבת שהיום זה כבר מאוחר, אבל בזמנו אני חושבת שהקדמתי את זמני. וההתעסקות הזאת הביאה אותי די מהר לעשות דיאטות מדיאטות שונות, התעסקות עם המשקל, התעסקות עם הגוף. המון ביקורת עצמית. ועברתי הכל מהכל. שום דבר לא החזיק מעמד, גם הדברים שעשו איזשהו שינוי חיצוני. ויום אחד שמעתי פודקאסט שלך, ועוד אחד ועוד אחד. מאוד מצא חן בעיניי שאת מדברת המון על הנושא של הבריאות, כי זה דבר שהתחיל להעסיק אותי בשנים האחרונות. ואני חושבת שהייתה לי איזה כמו תחושת בטן, שזה יכול להיות משהו קצת אחר. אז נרשמתי. וזה באמת עשה לי שינוי אדיר.
ואם אני לוקחת אותך רגע לחוויית הכישלון באזורים האחרים שהרגשת בהם שזה לא צלח.
אני חושבת שזה היה מאוד מתסכל, בגלל שבסך הכל אני בן אדם שברוב הדברים שהחלטתי להצליח, הצלחתי. Mm-hmm. וזו הייתה זירה בחיים שלי שלא הצלחתי בה. וזה היה חוויה של מה לא בסדר בי. Mm-hmm. למה אחרות מצליחות ואני לא...
קרייריסטית, שאפתנית,
קרייריסטית,
עובדת.
קרייריסטית, שאפתנית, ילדים מהממים, חייבים להזכיר אותם. ולמדתי כל השנים, ובאמת ככה, בדברים שהיו לי חשובים, השקעתי והצלחתי, ופה הרבה פעמים הרגשתי שאני מתאמצת, 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 ואין תוצאות. זו חוויה שהיא לא רק עניין של משקל קילו לפה, קילו לשם, זה משפיע מאוד מאוד על הדימוי העצמי. וזה חלחל להרבה מקומות בחיים שלי. כמו להרגיש הרבה פעמים שאני פחות טובה מאחרים, להרגיש שלא מגיע לי, שאני לא ראויה, שממש משהו לא בסדר. הרבה שנים חשבתי שאולי זה עניין גנטי, אבל אז התחלתי לקרוא ולשמוע שזה לא חייב להיות ככה. ואז אמרתי, אז אולי זה עניין של כוח רצון. אז זה מאוד לא היה לי נעים לחשוב שאין לי כוח רצון.
במיוחד שבזירות אחרות את...
כן, בזירות אחרות, כשהתאמצתי, הצלחתי. ואני חושבת שזה מאוד העיב עליי. זה כל הזמן היה מין כוכבית כזאת לאיזשהו מקום שאני לא מצליחה בו, וזה היה מאוד מתסכל, וזה ליווה אותי. ואני חושבת שהתחלתי להבין שאני עושה משהו לא נכון, שזה אולי לא אני לא מדויקת, אלא משהו בתהליך שאני עושה, משהו בדרך שאני מסתכלת על זה, הבנתי שאני צריכה כיוון אחר. זה כבר, אני באמת חושבת שבשנים האחרונות ההתעסקות במה לאכול, לא לאכול כבר, אני לא שם מזמן, הבנתי שזה לא זה, ושוב, בגלל ששני ההורים שלי כבר מבוגרים והם לא מאוד בריאים, זה מעסיק אותי מאוד, mm-hmm. אני רוצה לנסות בכל מה שתלוי בי, להיות הכי בריאה שאני יכולה.
אמא לוקחת אותך לחוויית הכישלון שלך עם אוכל, איך נראית סיטואציה שבה את אומרת לעצמך, אני כישלון מול הדבר הזה?
תראי, זו סיטואציה שחזרה וחזרה במשך שבועות רבים בחיי, שהפכו לשנים ולעשרות שנים. הייתי כל השבוע שומרת, מה שנקרא, לא משנה באיזה מסגרת הייתי, מצליחה להחזיק הכל מאוד מאוד יפה, ומאוד מדויקת ומאוד קפדנית וגם לא מוותרת לעצמי ולא בשום דבר שיש במשרד, לא נוגעת, לא בשתיות פרידה ולא בימי הולדת ולא בהרמות כוסית וכל הדברים האלה ולא חתונות ולא בריתות ולא כל זה. אבל אז היה מגיע יום שישי בערב וכרמית אחרת הייתה צצה. היה בזה הרבה גם כמובן איזשהו צורך של אכילה רגשית. להרפות מכל השבוע, מכל המטלות, הייתי בתפקיד מאוד בכיר, עם ילדים קטנים, וענייני החיים שיש לכולנו. וזה הרגע של שישי בערב, שאפשר לשמוט הכל, ולהיות באיזשהו חופש, ולאכול מה שבא לי, ולא מעניין אותי, ולא אכפת לי. וזה, אני חושבת שהרבה נשים סובלות מזה, אני שומעת את זה מהרבה מקומות, וזה כמה רגעים ככה של חוויה של שחרור, ואחר כך חוויה מאוד 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 קשה של תסכול, של הרסתי, של בשביל מה, שאין לי אופי, ובעיקר ששוב מתחיל לופ. הסיבוב הזה, לופ שלא נגמר, שביום ראשון אני שוב אתחיל, וביום שישי אני שוב ארוס, וביום... וככה שנים. זה מעייף, וזה גם... גורם לחוויה של חוסר הצלחה מתמשכת, שהיא ממש נטמעת בך. וזה הקושי הגדול. ובעצם יש משהו שאני לא מצליחה לפתור, שהוא מאוד מציק לי, שהוא גם, הוא טבוע בי. את יודעת, יש לנו גוף אחד, זה הכלי שלי. ואני מישהי שכל השנים התאמנה והתאמלה, זאת אומרת, הגוף זה כלי שהוא, הייתי מחוברת אליו, אבל לא מחוברת אליו.
וואו. אז תקחי אותי עכשיו לרגע הזה שבו, את יודעת, מתוך חוויה של כישלון, גם אתה צריך את השנייה, את הבזיק של תקווה שאולי הפעם זה יצליח. זה היה רגע של יאללה, אני נרשמת?
זה היה רגע של, אני חושבת שזאת הפעם האחרונה שאני באמת מנסה. או שזה יעבוד, או שאני לא יודעת מה יהיה אחרי. ואני חושבת שנכנסתי לתוכנית ממש טבולה רסה. החלטתי שאני שמה את כל הידע שהיה לי כביכול ידע, הרבה שטויות גם היו לי בראש, שמאכילים את כולנו, ואני פשוט עושה מה שאומרים לי. שמה את יהבי בתוכנית, אז התוכנית הייתה בנויה קצת אחרת, לא משנה, גם עשיתי כמה סיבובים כידוע לך, זה לא הספיק לי השלושה שבועות. פשוט נעשה ונשמע כמו קוף, מה שאומרים לי אני עושה. וזה לא לקח הרבה זמן שזה הפסיק להיות קשה. הימים הראשונים היו מאוד ככה מאבקיים. אני תמיד אומרת עכשיו לבנות בתוכנית שאני מלווה, תלכו לישון מוקדם בימים הראשונים. ממש ככה, כאילו תגמרו את היום. ותוך שבועיים שלושה התחלתי להרגיש יותר טוב. והתחלתי לצבור הצלחות, בניגוד לקודם שצברתי כישלונות. פתאום התחלתי להצליח לעבור את שישי בערב, ולא לאכול את כל הבית. ואחר כך איזה חופשה, ואחר כך חג, ואחר כך חתונה, ואחר כך משהו בעבודה. ופתאום זה לא נהיה מאוד קשה, ובעיקר זה לא נהיה נורא חשוב. הפוקוס על זה הלך והתרחק, וגם התחלתי להרגיש טוב בגוף, כי גם פיזית היו לי המון המון ניחושים ועניינים שהסתובבתי איתם כל הזמן.
כמו?
כאבי בטן, מיגרנות, עייפות, או לא להירדם, המון דברים שבכלל לא חיברתי לזה. פתאום התחילו להגיד לי, השיער שלך, האור שלך, הזה שלך, האור שלך, וככה, זה מצחיק להגיד עם האוכל בא התאבון, אבל עם ההצלחה, באה התחושה שלא בא לי להרוס את זה יותר. ואני חושבת שבעיקר, בעיקר, הדבר שלמדתי, זה להיות סלחנית. כי גם בתוך הדרך הזאת, היו לי נפילות. זה לא קו ישר. למדתי המון חמלה עצמית. זה, לדעתי, זה המפתח להכל. אני נורא לא סלחתי לעצמי, עד שהגעתי לתוכנית. הכעסים הביאו אותי לעוד ועוד ועוד לופים. ייאוש. אי אפשר מהמקום הזה לצמוח. והתחושה של אם נפלתי, אני קמה ואני יכולה להתחיל מחדש מהר מאוד, סתה עבורי שינוי אדיר.
כשאת מדברת על חוויות ההצלחה, שבעצם פיתחת שריר של מסוגלות, כי בעצם בחוויות כישלון, כל פעם עוד כישלון ועוד כישלון, כאילו מרחיק אותך מעצמך.
ממש.
ובא לי לשמוע, האם בעצם את מרגישה שאיזה חלק עבד לך יותר? זאת שאלה כאילו רטורית, אבל בא לי שנפרק את זה. החלק הפיזיולוגי, המנטלי, הרגשי, איפה זה פגש אותך ונגע בך הכי עמוק, ואמרת, וואו, מרגישה שהשינוי קורה.
עבורי, בוודאי ובוודאי שהחלק המנטלי, רגשי, לא החלק הפיזיולוגי. החלק הפיזיולוגי הוא היה טכני. זאת אומרת, זה כן התחיל אולי ממנו, בגלל שהחלטתי שאני ככה כמו סרגל, ואז לפחות בשלבים הראשונים זה החזיק משהו. אבל די מהר, כעבור כמה שבועות, אני חושבת שהתחלתי להתחבר למקום מאוד עמוק של להתחיל לאהוב את עצמי. זה קצת אולי מוזר לאנשים שזה מגיע כאילו רק מאיזושהי תוכנית של תזונה, אבל זו הייתה האמת. ואני חושבת שבעומק של זה, רק מהמקום של אהבה עצמית וחמלה עצמית, אנחנו יכולים לעשות שינוי. אגב, לא רק בנושא של המשקל, מכיוון שרובנו לא מצליחים לעשות שינוי במקום שהוא נקודת התורפה שלנו, נקרא לו. ונקודת התורפה הזאת קורית במקום שאנחנו מתמודדים עם איזשהו כאב. וכשאתה כועס על עצמך שכואב לך, אז א', אתה לא מתרפא. בבית, אתה בטח לא יכול לעזור לעצמך. ועבורי להתחיל לסלוח ולהגיד, נפלתי, אני אקום. נפלתי, אני אקום. הרזיליאנס שלי השתפר פלאים. היכולת להתאושש, כושר ההתאוששות שלי השתנה. זה לא שאני לא נופלת, אבל קודם, כל פעם שהייתי נופלת, זה היה ייסורים של ימים ושל שבועות, ומצבי רוח נוראים, ולא עוד. ואני חושבת שזה השינוי המהותי. עכשיו, זה קל להגיד, זה תהליך. אולי הוא לא נגמר אף פעם. אבל אני חושבת שהשריר הזה, כמו שאת קוראת לו, כשהוא כבר מאומן, זה הרבה יותר קל להרים את המשקולת הזאת, שנקראת אולי כובד החיים.
נכון, ואת יודעת, כשמישהי מגיעה, אז את לא יכולה להגיד, תקשיבי, כל התהליך שלך, החוסר הצלחה, יושב על אהבה עצמית. תגיד לך, את בן אדם משוגע. תניחי לי, תני לי תפריט, תגידי לי מה לאכול, כמה קלוריות כל יום, סבבה, סיימתי עם זה. ההבנה הזאת, נכון, שער הכניסה בעיניי הוא קודם כל הפיזיולוגיה שלנו, כי בשלב הראשוני, אני תמיד אומרת שהתהליך כמו בניין, קודם כל צריך את היסודות, את התשתית נכון. הראשונית. קודם כל, לנתק את הממקרים שלנו, את מה שמעכב אותנו מלשחרר משקל, לטפל. כשאני אומרת בפיזיולוגיה, זה לא רק במה אני אוכלת, אלא בכמה זמן אני ישנה, מה אני שותה, האם אני זזה במהלך היום. אז זה השלב הראשוני. בלעדיו, אני לא יכולה להתקדם לעוד שלב שבו אנחנו עוסקות בחלקים או ברבדים היותר עמוקים, או אלו שבעצם הם הבור שלנו. נכון. כי הרבה פעמים האוכל מכסה על הבור שלנו. איך אמרת? אני עבדתי 24/7, הייתי בטרפת. יום שישי הרגשתי שבא לי את החופש שלי. איך אמרת, אוכל זה חופש מבחינתך. למה? כי הוא נותן לך רגע לעצמך. לא הלקוחות, לא הבוס שלי, לא הילדים, שום דבר. זה רק אני וה...
על האוכל לא רוצה ממני אוכל, שום דבר. אוכל,
בדיוק. הוא רק נותן לי משהו. גם אם זה לרגע. לא משנה שאחר כך אני בהלקאה, בבושה, בהאשמה. האוכל מספק ומשרת לי בדיוק את מה שאני מחפשת, שבעצם לא נתתי לעצמי לפני כן. אז אני חושבת שללמוד את מערכת ההפעלה של הגוף שלנו, זה קודם כל ללמוד את הפיזיולוגיה שלנו, של הגוף שלנו, וזה החלק הראשון. החלק שבו אני מטפלת, כן, במה אני אוכלת, מה ממכר אותי, בעולם השפע, יש לנו הרבה ממכרים.
כמעט הכל.
אני מנהלת את הדבר הזה, לא כדי להימנע כל חיי, ממש לא, כדי להחזיר את הדבר הזה בצורה הרבה יותר מבוקרת, ושאני אפתח שריר של חוסן. ובעיקר, בעיקר, מאוד אהבתי את המקום הזה שאמרת, אני הרגשתי כל הזמן שאני בחוויית כישלון, ואיך זה, איך נראית אישה? שבכל פעם שהיא מנסה או מבטיחה לעצמה בבוקר ובערב זה לא קורה, אז זה כישלון ועוד כישלון ועוד כישלון.
אני גם אגיד לך יותר מזה, יש בזה מומנט של הסתרה. זאת אומרת, זה שאני עכשיו מדברת על זה פה מאוד חופשי, אני קצת גם המומה מעצמי, כי הרבה אנשים שסובבים אותי לא ערים עד הסוף לדבר הזה. לגמרי. ידעו שאני שומרת, זה תמיד כזה.
כן, מילה.
כן, אז אני לא אוכל תוגיות במשרד. מה קורה איתי בשישי בערב לא ידעו. והמומנט הזה של ההסתרה הוא נורא קשה. למה? כי אנשים שהיו מסתכלים עליי מבחוץ, היו אומרים, את סמנכלית שיווק בחברה מצליחה. יש לך עובדים, את מנהלת תקציבים, יש לך שני ילדים, את נשואה, מחזיקה בית, ההורים, את כל ענייני החיים, את לומדת, את עושה. ואני הייתי מסתכלת עליהם ואומרת, אבל הם לא יודעים. זה רק, הייתי מרגישה שאני בהצגה.
תסמונת המתחזה.
ממש תסמונת המתחזה, כי אני מסתירה משהו. שאולי הוא טיפשי, אנשים אכפת להם מה אני אוכלת וכמה אני שוקלת, אבל עבורי הוא היה חוויה נונסטופ של כישלון. ואני רוצה להגיד, לעשות איזה חיבור למה שאת אמרת, שהוא מאוד חשוב בעיניי. הרבה פעמים שבנות באות לתוכנית, אז הן באמת באות בקטע שהן רוצות להוריד במשקל כדי להרגיש יותר טוב, פיזית, נפשית, דימוי גוף, הכל בסדר. אני חושבת שזה מאוד קשה להבין עד שאתה לא עובר את זה על בשרך. כמה משמעותי להבין את העניין הפיזיולוגי. זאת אומרת, ההבנה שלי שמה שאני אוכלת משפיע לי על מצב הרוח, שזה שאני ישנה או לא ישנה או איך אני ישנה, משפיע לי על מצב הרוח, שהחשיפה שלי לשמש או לא לשמש משפיעה לי על מצב הרוח, על היכולות, על כל הנושא של הסייקל הנשי, מחזור, ביוץ, לפני, אחרי, כמה זה משפיע, אפילו על יכולות קוגניטיביות. אלה דברים שמעולם לא נחשפתי אליהם לפני זה. וזה עשה לי איזשהו סדר בראש ואיזשהו הסבר, שפתאום המון 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 דברים נפלו למקום. זה היה כמו טטריס כזה, אבל כשמצליחים. וזה הדבר שאני חושבת שמאוד קשה להבין. כי באים לתוכנית תזונה, חושבים בסדר, אני ארד ככה, ככה וככה, אבל אני גם רואה מהבנות שאני מלווה היום, כמה תוך כדי שעוברים השבועות, מתחילים לקרות תהליכים סופר משמעותיים, כי ברגע שאנחנו מתחילים לאכול תזונה שמזינה אותנו באמת, ולא דברים שגם ממכרים אותנו וגם מרעיבים אותנו, וגם משבשים את התודעה שלנו, הלא, היום זה ידוע שסוכר לבן לצורך העניין, כמו שפעם לא ידעו שאישון מזיק, היום אומרים שסוכר לבן זה יותר גרוע מהירואין, זה ממכר נאמבר וואן, ולצערי יש את זה כמעט בכל מזון שאנחנו אוכלים, אז אני נגד הימנעות, אבל אני כן יודעת להגיד היום, שכשאני למשל אוכלת סוכר, אני ממש יודעת להרגיש שזה משנה לי את התודעה, כנראה כמעט כמו סמים. זה דבר שלא, אני לא הייתי מודעת אליו, ואני לא יודעת כמה אנשים מבינים את זה. כי מה, זה טעים, זה כיף, ויש לזה הרבה מאוד מאוד השלכות. וזה דבר שלמדתי בתוכנית. והוא משנה חיים מבחינתי.
זה נכון, הפיזיולוגיה שלנו זה לא מה אני אוכלת, רק זה גם מתי אני אוכלת. האם אותו כריך שאני אוכל ב-10 בבוקר שווה ערך לאותו כריך שאני אוכלת ב-10 בלילה? ככל הנראה לא. וההבנה הזאת שבסייקל הנשי שלנו, אנחנו משתנות. בגיל 20 יכולנו לתקוע ממש ככה, המבורגר וצ'יפס, וזה לא אותו דבר בגיל 40.
את מזכירה לי שאני וחברותיי עכשיו מדברות על זה של איך היינו שותות פעם אלכוהול, ומה קורה היום אחרי כוס. את יודעת, זה גם דבר שצריך להבין אותו.
לגמרי.
אפרופו שאת אומרת את הגיל, דברים שעבדו בגיל 20 ו-30, לא עובדים בגיל 40 ו-50. שאני אגיע ל-60-70, אני אבוא לספר עוד פעם, אבל אני חושבת שגם ההבנה הזאת, זאת אומרת, אנחנו באיזשהו רצף, ונדמה לנו שאנחנו אחד כל הזמן, אבל אנחנו משתנים כל הזמן.
משתנות לגמרי.
זה קשה מאוד לתפוס את זה.
וזה גם מזכיר לי שהרבה פעמים אני רואה כל מיני, נגיד, דיאטניות שהן בנות 20, והן מראות איך הן אוכלות כל היום, והן שמות נגיד בבוקר, הן ממש בעד לאכול גם שוקולד בבוקר, הפיזיולוגיה שלכם, ככל הנראה, שונה ממני שחציתי את גיל 40, שונה. ולכן אחד הדברים, אני חושבת המשמעותיים ביותר, זה להבין איפה אני מונחת על הסייקל הנשי שלי, על השלב, שלב החיים שלי. כי הוא בעצם יכול לרמז לי איזה תזונה יותר מתאימה לי.
נכון, אני גם חושבת שבכלל זה בדיוק העניין של להכיר את עצמך. כי גם אם אני ואת באותו גיל, באותו משקל, וכל אחת יש לה מנגנונים אחרים. ואת יודעת, אני חושבת שבעיקר העולם המודרני מרחיק אותנו מעצמנו. אנחנו תחת, בעיקר נשים, תחת ביקורת אינסופית על המראה שלנו, עם ציפיות שנהיה מושלמות בהכל, גם אמהות, גם קרייריסטיות, גם נראות טוב, גם... וזה גורם להרחקה שלנו מעצמנו. לקום בבוקר ולבדוק אם אני רעבה או לא, זה דבר שבכלל לא הייתי ערה אליו. כי היו מקומות שאמרו לי, תאכלי 3 פעמים, או תאכלי כל 3 שעות, או תאכלי בערב, או תאכלי בבוקר, או תאכלי... מה אם רגע לשאול את עצמי, האם אני רעבה, והאם אני שבעה, שזה הבייסיק של הבייסיק, שגם את זה הורסים לנו בגיל די צעיר, בעודנו הולכים למעון או לגן או למטפלת או מה שזה לא יהיה. ואני חושבת שמשהו מאוד משמעותי שקרה לי, זה להתחבר בחזרה למנגנונים של הגוף שלי. זה כמו לגדל מחדש ילד. נכון שנולד לנו ילד, אנחנו בודקים מתי הוא רעב, מתי הוא לא, מתי הוא עייף, מתי הוא לא. למה על עצמנו אנחנו לא בודקים את זה? התרחקנו לגמרי ממי שאנחנו. זה כל כך בסיסי. אנחנו רצים, רצים, רצים אחרי המטלות. ואין רגע לעצור ולהגיד, מי אני? מה אני רוצה בחיים האלה? זה הולך למקומות מאוד מאוד עמוקים. את יודעת שאני עשיתי שינוי מאוד מאוד גדול, גם בעקבות התוכנית. עזבתי קריירה די מפוארת, אפשר להגיד, של 19 שנה, וקיבלתי החלטה שאני רוצה ללכת לעולמות טיפולים. למדתי קואוצ'ינג, יש לי קליניקה היום, ואני חושבת שזה שהשלתי מעצמי משקל, נטל רגשי, ויכולת להכיר את עצמי, מאפשר לי היום להבין מה חשוב לי בחיים, מה אני רוצה לעשות. אנשים לא מחברים את הדברים. בנות מגיעות לתוכנית ואומרות, יש לי עודף משקל, וזה מציק לי, ואני המון שנים נאבקת בזה, אבל למה זה לא יורד? כי משהו שם למטה לא מחובר, ואת החיבור הזה צריך לעשות בתהליך שמתחיל מבחוץ ונכנס פנימה.
לגמרי. ואני אומרת לא פעם, שפעם מישהי הייתה באה ואומרת לי, תקשיבי, אני רוצה לרדת 5 קילו לחתונה של אחי, הייתי אומרת לה, לא, דלת הכניסה לא פתוחה לאנשים כאלו. אנחנו עושות תהליכי עומק. היום אני יודעת שטעיתי. אני יודעת לומר, טעיתי. הרבה פעמים ההנאה הראשונית שלנו מגיעה בדיוק מהחיצוניות הזאת, ואם אנחנו יודעות לקייל את זה, נכון? אנחנו נכנסות פנימה. את יודעת מה אחד הדברים שאני רואה שקורים בתוכניות? מתחילות, השלב הראשון זה בעצם השלב הפיזיולוגי, ולאט לאט מתקדמות יותר למנטלי ולרגשי, ופתאום יש איזה באמצע שבירה. והשבירה הזאת היא לא רק בגלל היעדר מוטיבציה ראשונית, היא גם בגלל שהאוכל סיפק לי, הוא סיפק לי והוא ענה לי על צורך, שבעצם מה שישב מתחת זה איזשהו כאב, חוסר נוחות שלא רציתי להרגיש, ופתאום אני בריק. וכשאני בריק, המוח שלי למד שאני בעצם משלימה את זה עם אוכל. אבל כשאין לי אוכל, אז אני צריכה ללמוד להבין מה אני עושה עם הבדידות הזאת, עם הכאב הזה, עם השיעמום. שיעמום, נכון. טריגר, לפתוח את המקרר.
לבדוק מה צמח חדש.
בדיוק, בדיוק. זהו, סיימנו עם עידן לרוץ אחרי נמר ולצוד את האוכל שלנו. האוכל, אנחנו צדים אותו במקרר במרחק של 3 צעדים. המוח האבולוציוני לא התקדם, אבל אנחנו, ברגע שיש לנו ריק, שמשעמם לנו, שכואב לנו, למדנו לחבר אוכל עם הרגש הזה ולסתום אותו.
אבל אז פתאום שאני כבר לא אוכלת כדי למלא בור, אלא אני אוכלת בשביל הפיזיולוגיה שלי, וגם יש פה פן של הנאה.
ברור.
אבל אני לא...
דופמין רץ.
בדיוק, אבל אני לא אוכלת כדי למלא את הבור, אז פה אני צריכה לטפל בבור.
נכון, ואני חייבת להגיד שלא תמיד הבורות הם כאלה שצריך ללכת לטיפול, וזה נורא עומק וכאלה. יש לפעמים להבין מנגנונים. אנחנו הרבה פועלים על אוטומטים, ולפעמים להשתלט על האוטומט, ולהבין, לי הייתה תקופה בתחילת התוכנית, שאמרתי, הרגשתי את הארג' הזה, את הדחף הזה ללכת לאכול, כי פגשתי שיעמום או בהלה, או את הרצון הזה לנפוש מהשבוע, והלכתי לכתוב, וזה שלי. אני, כתיבה היא תרפויטית בשבילי, מישהי אחרת יכולה לעשות הליכה, מישהי אחרת יכולה ללכת לצייר. היום אני לגמרי לגמרי ממליצה על יוגה, חייבת להגיד שבמקרה או שלא במקרה, בשנתיים וחצי האחרונות זה משהו שנכנס מאוד חזק לחיים שלי, וזה מאוד עונה על החיבור גוף נפש בעיניי, והיום הרבה פעמים שאני מרגישה את הדחף הזה, שאני רוצה ללכת לאכול, ואני אומרת, אבל אני בכלל לא רעבה, אז מה יש שם? ואז אני עושה לי יוגה, וזה מענה לצורך הזה. ובכלל אני חושבת שאנחנו גם לומדות בתוכנית, וגם בחיים, את הנושא הזה של התנועה, ואת הנושא הזה של באמת באמת להתחבר לגוף. אנשים יושבים שעות שעות במשרדים, מול המחשב, הם לא מרגישים את הגוף. אני זוכרת שהייתי יושבת והייתי אומרת לעובדות שלי באחת בצהריים, אני לא עשיתי פיפי מהבוקר, אני יושבת כבר 4-5 שעות ולא זזה, הייתי קמה, מרגישה כמו אישה בת 100, שכאילו כל העצמות שלה, הכל קשה ו... בני אדם לא נועדו לחיות ככה.
לא, לא.
אז בסדר, אנחנו צריכים לעבוד, והכל בסדר, אבל בכלל להיות במודעות לזה, לנוע, לאכול כשרעבים, להפסיק כשסבעים, להיות בשמש, לישון בשעות נורמליות, להיות מחובר לכלי הזה, אחד כזה יש, זה הדבר היחיד שאתה נולד איתו ותמות איתו. זו האמת. אז לשמור עליו.
הידיעה הזאת היא שקודם כל שיש אחד כזה, אבל לנהל דיאלוג עם עצמי, זה משהו שבעולם הממהר שלנו לא קיים. ללמוד שפה חדשה.
ממש.
עם הגוף שלנו זה אחד הכלים הראשוניים אולי שאנחנו מספקים בתהליך, ופתאום אפשר לדבר עם המתחום הזה. אני תמיד אומרת, יש לנו מתחום שהוא גם רגשי וגם פיזיולוגי, לקום בבוקר, לשאול את עצמי, איפה אני מונחת? פתאום יש לי איזה רעב מטורף, אני חושבת למה, ישנתי טוב, לא ישנתי טוב, איפה אני מונחת על החודש? שאלות בייסיקיות ש... כשאני לא מחוברת לעצמי, כשאין את הקורולציה הזאת, אני בעצם, כל מה שאני הולכת, זה לא, בכלל לא שואלת, פשוט הולכת, אני באוטומט דוח לקנות עכשיו את האוכל שלי, או את המקרר שלי, ודי, הגוף מדבר איתנו, אם אנחנו לא שומעות כשהוא לוחש, אז הוא ידבר קצת יותר חזק, אם אנחנו לא נשמע כשהוא מדבר יותר חזק, אז הוא יצעק, וכשהוא צועק, הרבה פעמים, אנחנו כבר מגיעות לנקודת, אני לא אומר על חזור, אבל נקודה שבה אנחנו אומרות, די, אני לא יכולה יותר.
זה במקרה הטוב, לפעמים זה לא רק להגיד, זה הגוף אומר לך די. ואני חושבת שיש משהו בעולם שאנחנו חיים בו, שמאוד מקשה עלינו להתחבר ולהקשיב למה אנחנו באמת צריכים ורוצים. אנחנו כל הזמן, מה צריך החוצה, מטלות, ומשימות, ובאמת לחיות בחיים המודרניים, זה מעסיק נונסטופ. והריצה הזאת יש בה משהו שגורם לך לא להקשיב לעצמך. זה הרבה מעבר למתי אני רעבה ומתי אני שבעה. זה האם אני רוצה לפגוש את החברה הזאת? האם מתאים לי ללכת לאירוע הזה שהזמינו אותי? יכול להיות שלא מתאים לי ואני אלך. יש גם מחויבויות חברתיות, אנחנו לא חיים בחלל ריק. אבל רגע לדעת לעצמי, נעים לי עכשיו בסיטואציה הזאת? לא נעים לי, אני לחוצה עכשיו שאני מקליטה עם ליב, נוח לי, נוח לי. להיות בכלל בהקשבה הזאת, זה דבר שגם צריך להתאמן עליו, וגם צריך בכלל לשמוע אותו, זה קול כל כך חלוש בימינו, שלוקח הרבה זמן לפתוח אותו, ולמצוא אותו ולשמוע אותו.
להקשיב פנימה, זה קודם כל לנקות את המיסוך הראשוני, כי האוכל הרבה פעמים הוא מיסוך על הרגשות שלנו, ולכן בתהליך שלנו החלק הראשון הוא חלק מאוד פיזיולוגי, מדבר על, על הפיזיולוגיה של הגוף, וכשזה מתנקה, אז המיסוך הזה מתנקה ויש אפשרות להיכנס פנימה, אבל כאילו כרטיס הכניסה הוא לא בואי שנייה נדבר על אהבה עצמית, בואי נדבר על, על הרגש שאת מדחיקה.
נכון, אני חושבת שמתוך זה שעושים איזשהו שינוי בתזונה, לפחות בשלב הראשוני, כי בדרך כלל בשלב הראשוני כולם מאוד אדוקות.
נכון.
אבל מתחילים לקרות מהלכים נפשיים, ואני רואה את זה גם בקליניקה. זאת אומרת, פתאום נשים ששואלות את עצמם על הזוגיות, פתאום נשים ששואלות אותם על את עצמם על הקריירה, זה מה שקרה לי. אני פתאום אמרתי לעצמי, אני עושה משהו שאני טובה בו, ואני עושה משהו שאני בסך הכל אוהבת, אבל אני כבר בת 50, בא לי לעשות משהו אחר. בכלל, להיות במקום הזה של להעיז להגיד אני, לעצמי קודם כל, בא לי משהו אחר, בא לי. מותר? שאלה? אנחנו כל הזמן במה צריך, ומה אומרים לנו, ומה הבוס, ומה זה, ומה בן זוג, ומה אמא, ומה אבא, ומה סבתא, והשכנה, ו... חוויה של חופש. חוויה של חופש. גם מול האוכל, לא האוכל מנהל אותי, אני מנהלת אותו. זה דבר שאני חושבת שהרבה נשים לא מצליחות להגיע אליו.
כשאמרת, שדיברת על האומץ להעז, זה אומץ שאני חושבת שנולד מתוך המקום הזה של פתאום קרמית, שאמרה, אני מצליחה בהכל, ודווקא בסיפור הזה עם האוכל משהו לא עובד לי, פתאום זה עובד. אז יש אומץ לגדול מתוך המקום הזה. פתאום נכון. אומץ לא להיות, כשאנחנו רק בחוויה של כישלון עם האוכל, אנחנו בחוויה של ריכוז עצמי. כשאני בחוויה של ריכוז עצמי, אין לי צמיחה. אני כל הזמן משתבללת ביני לבין עצמי בחוויית הכישלון. גם אם היא לא נאמרת החוצה, אני אומרת אותה והיא מהדהדת לי פה במוח, יושבת טוב טוב, וכל הזמן מזכירה לי כמה אני לא מספיק.
את יודעת למה אני מחייכת? כי אני חושבת לעצמי שאחת הסיבות שהגעתי לכאן, זה בדיוק כי אני לא רוצה להשתבלל יותר. זאת אומרת, אני חושבת שחלק מהרצון שלי לשתף בזה, זה כי הייתי שמחה שנשים יותר צעירות, בנות 30 ו-40, יצליחו להגיע לזה לפני גיל 50, לחוויה הזו של השחרור, להבנה, שזה כן בידיי. כי בסוף אני תמיד אומרת, אף אחד לא דוחף לנו אוכל בכוח לפה. ואם אני עשיתי את זה אחרי כל כך הרבה שנים, אז כולם יכולות לעשות את זה. אבל באמת צריך להגיע למקום של אמונה עצמית. וכששאלת אותי קודם מה בעצם היה בהחלטה הזאת, חושבת שהיה גרעין של אמונה. שאולי לפני זה הוא לא היה. כאילו זה היה דריל כזה של אוקיי, אני אעשה עוד תוכנית, אני ארד 2 קילו, אני אעלה 3 קילו. פתאום אמרתי, אני רוצה להבריא את עצמי. אפילו לא בטוחה שהבנתי לאיזה עומקים אני הולכת. והייתה אמונה קטנה שאולי אפשר. ויום ועוד יום ושבוע ועוד שבוע, ופתאום התחילו דברים לקרות, והייתה לי חוויה של שינוי מבחוץ ומבפנים, עמוקה מאוד.
היה לך איזה נקודה שבה אמרת, בונה, זה אחר, שהיא הייתה mind blowing בשבילך?
אני לא יודעת אם להגיד שהייתה לי נקודה אחת, אבל אני חושבת שהיו לי כל מיני נקודות על הרצף, אני חושבת שעבורי, למשל הנושא של צום לסירוגין, הוא היה נקודת מפנה, ממש. שמעתי את הפודקאסט עם דני קרת, וזה היה, מה? פתאום להבין שיש שם, כאילו שמעתי 16-8, נראה היה לי עוד אופנה. פתאום להבין שזה מחובר למנגנונים של הגוף, פתאום להבין שהגוף הזה אמנם נמצא עכשיו באוגוסט 2023, אבל הוא בעצם גוף של האדם הקדמון. והחיבור הזה הוא היה אחד הדברים הכי קריטיים עבורי. זה ממש עשה לי מהפכה בתפיסה שלי את האכילה, בתפיסה שלי את הגוף, בתפיסה שלי על מה אני מסוגלת. זאת אומרת, אני הרבה פעמים היום למשל עושה אימונים בבוקר, כשאני על צום של כבר הרבה שעות, והאימונים האלה זה אימונים שאני מרגישה בהם עם הכי הרבה כוח. זה מטורף, אלו, זה לא נתפס. נכון, תמיד היום אומרים לנו, תאכלו לפני בית ספר, לפני שיעור ספורט, לפני...
ואת יודעת מה בדיוק בעיקר עובד לך בזה? כי יש נשים שצום לסרוגין ממש לא מתאים להם.
בסדר, לכן אמרתי, כל לא. אחת...
אני חושבת שמה שעובד לך בזה, זה שהצלחת לקחת את הפעולה, לא לעשות אותה כמו טוקי, אלא להבין לפני כן את הרציונל. אני חושבת שגם נשים שמגיעות לתוכנית, ונשים שאני פוגשת ביום יום, אלו נשים אינטליגנטיות, שזה מעליב אותם לקבל תפריט יבש, תעשי ככה וככה. זה יכול להחזיק זמן, אבל זה יכול להחזיק מעמד בטווח מאוד קצר, אבל זה לא יכול להחזיק כדרך חיים. אני מאמינה שכדי לעשות שינוי אמיתי, אני צריכה להבין את הרציונל, אני צריכה להבין למה מה שביקש ממני לעשות, מה יקרה לי בגוף, איזה תהליכים הוא מפעיל, וכשאני מבינה פתאום תמונה גדולה יותר, ואז נכנסת לפרטים, הרבה יותר קל לי לעשות את זה.
אני גם אגיד לך יותר מזה, אני חושבת שבניגוד לפני 30 שנה, שהתחלתי להתעסק עם דיאטות, ולא היה כל כך ידע, כי בעצם, את יודעת, הלכת לתזונאית או לאיזושהי תוכנית, ונתנו לך תפריט, יש היום ילדה בת 12 שפותחת גוגל ולא יכולה לקרוא על כל מה שאנחנו מדברות, הידע קיים, אף אחד כבר לא צריכה תפריטים, זה לא שם. צריך מסגרת, זה כן, וצריך הבנה מעמיקה על התהליכים הפיזיולוגיים של הגוף. זה כמו שרופא לומד אנטומיה, אנחנו, את יודעת, אנחנו מסתובבים עם הגוף הזה, כבר, את ואני כנראה נסתובב 90-100 שנה, אנחנו לא יודעים עליו כלום, אנחנו לא יודעים עליו כלום, איך זה יכול להיות? אנשים מנהלים מערכות מחשוב AI, לא יודעת מה, ממציאים, ואת הדבר הזה לא מכירים, לא מבינים איך זה עובד. אז אני חושבת שזה שינוי אדיר.
מה את עושה בזמנים שאת מרגישה שאת מאותגרת, שפתאום הייתה לך, אני לא אוהבת את המילה נפילה, אבל פתאום התכוונת לאכול סופר מזין, בסוף נפלת על גלידה, על לא יודעת מה.
רק אחת.
נגיד.
יש לי חברה שאומרת מחר חדש. קמה בבוקר, נגמר, עבר. המטאפורה הזאת של ילד שמתחיל ללכת, אני נורא אוהבת אותה, את הרבה חוזרת עליה, אבל אני חושבת שהיא הבייסיק, זה טבע האדם. תינוק שמתחיל ללכת, קם, עושה צעד, נופל. עוד קם, עושה שני צעדים, נופל. אנחנו לא אומרים לו, טוב, לא משנה, לא הולך לך, יאללה, תזחל כבר עד הבית ספר. לא, זה הלקום כמה שיותר מהר, ולרווח בין ה-so-called נפילות. זאת אומרת שזה כבר יהיה פעם ב, ולא משהו קבוע. אני חושבת שהיו תקופות שאני כמעט חיכיתי שיגיע יום שישי, כדי שאני אוכל להתפרע על האוכל ולשחרר את כל המתחים והעצבים.
זה אינטנס.
והיום למדתי לעשות את זה בדרכים אחרות. פשוט למדתי לעשות את זה בדרכים אחרות. יש סובלימציה בחיים, אפשר לעשות ספורט, אפשר לכתוב, אפשר לדבר עם חברה, ואפשר, כל אחד יעשה, ללכת לדוג, לא יודעת מה, מה קרמה. ואני חושבת שזה מה שעוזר לי, לדעת שגם אם עכשיו אכלתי הרבה יותר, לא מה שתכננתי, לא בכיוון, סוכר, סוכר, סוכר ופחממות ריקות, מחר יום חדש ואני חוזרת בשנייה. זה לא מתחיל אם כבר אז כבר. האם כבר אז כבר, זה הצרה הכי גדולה.
זה המיינד בלואינג בעיניי.
ממש.
זה המיינד בלואינג, זה לא האם אני אפול, זה כמה מהר אני אתושש.
ממש.
ותשאלי אותי איך אני מתמודדת?
איך תשאלי? לי, איך את מתמודדת עם נפילות?
אז אני כן רוצה לומר איך אני מתמודדת עם אירועי אוכל, שרציתי אחד ובסוף האוכל בחר בי. אז אחד, זה מאוד תלוי איפה אני מונחת על היום. אם האירוע היה בערב, אני פשוט לא מתעסקת עם זה. היה בערב, נגמר, נכנסת למקלחת, נכנסת לישון, אני יודעת שיום חדש בערב, שהתודעה שלנו מאוד 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 במצב מוחלש,
כבוי.
אני אקרא לזה, כל השדים יגיעו, והביקורת וההלקאה, וזה פשוט, זה לא ייגמר. ולכן, אני, תת, יש לי חברה שאומרת, אני לא לוקחת החלטות כשהשם משוקעת. וזה כל כך כל כך מדויק. אז כשזה קורה בערב, הלכתי לישון, מקסימום שתיתי לי, אם הייתי, אם אמרתי, יאללה, אני אהיה דתייה, אורתודוקסית, אז אני אשתה לי חומץ תפוחים ממים, אלך לישון, מחר יום חדש, יום חדש. אבל מה קורה כשזה קורה, נגיד, בבוקר? אז כשזה קורה בבוקר, אז אני מאמנת את עצמי, נניח, סיטואציה, הלכתי, הייתה לי ארוחת בוקר במסעדה, ואחר כך, לא, נגיד במסעדה זה לא, בדרך כלל החילות האלו, זה קורה בבית.
יותר על הארטיקים של הילדות.
לא, וזה גם קורה בבית, זה תמיד, אני, האירועים האלו קורים בבית, במקום, בסביבה הסו-קול בטוחה, אז אני בעצם, היה, תכננתי לאכול משהו אחד, ובסוף היה, הוא הייתה עוגה במקרר, ונפלתי עליה, אז אני כן יכולה להתבייס על עצמי, אבל אני מנהלת את הדבר הזה, כן? אחד, שותה מלא מים, כן? שנייה להוריד את הגועל הזה. שניים, אני חוזרת על זה הרבה פעמים, אבל אני פשוט יוצאת מאזור הסכנה. זה מבחינתי, עוד, זה כבר היה, כאילו היה, נגמר, יוצאת מהאזור הזה, מחליפה תדר, כדי להמשיך את היום הזה. כתיבה עוזרת לי מאוד, מאוד, היא כאילו שופכת את כל הרגש שיש לי, ואני מעבירה את זה לשם, ואז התנקיתי. או שאני יכולה לשתף בקבוצה גם.
נכון.
וזה אחד הדברים שאני חושבת שאני מאוד אוהבת בקבוצות, זה האפשרות להיות בפגיעות, ולחשוף את עצמנו, כולנו, אני, את, כל המנטוריות, הנטורופתיות, כולם, בעצם לחשוף את עצמנו ולומר לנשים האחרות שם, אין לנו שרשרת חסינות.
נכון.
לאף אחת מאיתנו. אבל יש לנו אפשרות בכל רגע לבחור מחדש. 99% מהפעמים זה כן עובד לי. יש אחוז אחד שהתחיל יום חרבו דרבו, ימשיך חרבו דרבו. אין מה לעשות. וגם את זה אני מקבלת על הסייקל. אני חושבת שאם לא מקבלים ימים כאלו, ואם הרצון, הכמיהה שלנו זה להיות בפרפקציוניזם, זה לא יעבוד, כי אנחנו נחווה את העליות והירידות האלו במניה דיפרסיה, בגבהים מאוד מאוד גבוהים.
נכון, את יודעת שאת מדברת ויש לי איזה דימוי, זה כמו שילד בטנטרום מתפרע. עכשיו, האם אני אדחף אותו ממני כי הוא מתפרע, והוא יכול לתת לי מכות ולהכאיב לי, או שאני אחבק אותו. ככה אני הרבה פעמים הרגשתי, שכרמית הילדה היא מאוד מאוד סוערת, והיא מתפרעת עכשיו. עכשיו, אם אני מתחילה להילחם בה, אנחנו שתינו עבודות, אבל אם אני מחבקת את הדבר הזה, ואומרת בסדר, היה היום בסה, מגעיל, מחר יום חדש, די. זה לא אני, זה התנהגות. יש משהו שהוא לא מנהל אותי, שאני לא מרגישה איבוד שליטה, כי האיבוד שליטה, אני חושבת שהוא מאוד קשור לחוויה של הכישלון שדיברת עליה. וכשאני יודעת לדבר לעצמי ולהגיד, היה, נגמר, אני בן אדם, מחר מתחילים מחדש, יש חוויה של שפיות, בסדר, לא קרה שום אסון. גם קצת פרופורציות בדבר הזה.
ממש.
תודעת.
ממש. זאת אומרת, וזה שאמרת, אני בן אדם, אני אוהבת את זה, כי אני, זה גם משהו שאני אומרת, איזה כיף, אני אנושית.
ממש.
אני אנושית.
מי המאמין לב.
אני אנושית. כולם יודעים שעוגת גבינה זה הקרש הכי גדול שלי. היה. שלשום אכלנו במימי ונונו פה אצל אורלי, אז אכלנו, אז התחלנו טוב. הביאה לנו כזה עוף וסלט, והיא מכירה את סדר האכילה, כי היא גם בתוכנית, אז קודם היה סלט ירקות, ואחר כך אכלנו מנה כזאת מדהימה. ואז נשארנו שם, אני ואיתן, ועברו כבר שעתיים. ואז היא אמרה, רוצה לטעום את המצ'ה החדשה? אמרתי לה, ברור. ואז היא אמרה, אמא, אמרתי לה, עם כלום, מצ'ה, ואני ממש סבבה עם זה. אז אמרתי, טוב, אני מביאה לך עוגה, תחלקו. הביאה עוגת גבינה. אכלנו את העוגת גבינה. והייתה איזו חוויה, נכון, אני אכלתי לא מתוך רצון, אני מדברת על אירועים לא מתוך רצון. זה לא שאני בכל פעם שאני אוכלת גלידה, אני צריכה לנהל עם עצמי, זה רק באירועים שבהם התכוונתי לאכול משהו אחד, האוכל קפץ והשתלט עליי, השתלט, הקוף קפץ. אלו אירועים שמבחינתי אני צריכה לנהל, אבל אירועים שהם מתוך אכילה מודעת, מדהים.
את יודעת, אני חייבת להגיד על זה משהו, סליחה שאני... אני למדתי, זה גם עניין של השנתיים וחצי האחרונות, להפסיק עם הלא נעים לי. זאת אומרת שיש הרבה פעמים שמציעים לי דברים, ואני אומרת לא תודה.
מדהים.
עכשיו יש אנשים שאומרים, אוקיי, סבבה, ויש אנשים שנעלבים, מתחילים ללחוץ, אבל מה, אבל חג, אבל שבת, אבל יום הולדת, אבל זה. ואת יודעת, 365 ימים בשנה יש משהו, יום התות. ולמדתי, שהקול הפנימי שלי, לפעמים, לא תמיד, לפעמים אני כן אוכל, לפעמים אני לא אוכל, אבל אני רוצה להגיד את זה, כי גם לדעת להגיד, סליחה, אני לא רעבה, זה נראה מדהים, אבל לא בא לי עכשיו, לא בא לי. את יודעת, אנחנו לא דוחפים אוכל לילדים שלנו, אז למה אנחנו דוחפים לעצמנו? ואנחנו באמת בתרבות שפע, והרבה פעמים יש הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים, הרבה יותר מהזמן שאנחנו צריכים, והרבה יותר בכמות. ולדעת להגיד לא, זה גם דבר שאני לומדת. ואגב, כל דבר שלמדתי בתוך התוכנית סביב הנושא של האכילה, הוא מתרחב גם מעבר, גם לדעת להגיד לא לכל מיני דברים שקורים בחיים שהם בכלל לא קשורים לאוכל, דברים שאנשים רוצים ממני, דברים שאנשים מצפים ממני. להגיד לא, ולראות שהשמיים לא נפלו, יכולים אולי לכעוס עליי, יכולים להתבאס ממני. להסכים שלא כולם יאהבו אותי, זה גם עניין.
לגמרי, וזה באמת החיבור. אז אני רק אסיים עם, עם המצ'ה והעוגה, כי כנראה אמרתי לא, אבל יותר רציתי כן. ואכלתי אותה, ולא היה שום עניין לתקן, לא היה. היה, נגמר. ובאותו יום סיימתי, איך אנחנו אומרות בתוכנית?
מטבח.
סגרנו את המסעדה, את המטבח שלנו בחמש בערב. זהו, התעוררתי יום למחרת. יום חדש. והיכולת הזאת לומר לעצמי, אני אנושית, ויהיו רגעים שבהם אני, האוכל יבחר בי, ולא אני אבחר באוכל, לא כי יש לי פגם גנטי, לא כי משהו דפוק בי, לא כי אין לי כוח רצון, כי מהיותי אנושית מול תרבות השפע, אני אוכל הרבה פעמים דברים שבהגדרה, או שהם לא מזינים, או שבכלל לא, לא, לא רציתי אותם, אבל הם בחרו בי. הכל טוב. והקבלה הזאת היא כל כך משחררת.
נכון.
כל כך משחררת.
אני חושבת שהיא גם הגרעין של הפתרון. היא הגרעין של הפתרון.
שתסברי.
תראי, בסוף אני לא חושבת שיש אישה שלא מתמודדת עם הגוף שלה, ועם הדימוי גוף, ועם המשקל, גם נשים שהן רזות, כולם מתעסקות בזה ברמה זו או אחרת. אני חושבת שהרגע של לקבל את עצמי על הדברים הטובים והפחות טובים, אבל באמת, לא, כשאני אומרת, זה נשמע נורא קלישאתי, זה, אין לי דרך להסביר מתי היה פה הקליק הזה שזה קרה באמת, ואולי זה גם עניין של גיל, זאת אומרת, ובשלות, וכל אחת והסיפור שלה כמובן, אבל אני חושבת שיש משהו בזה שקיבלתי את עצמי, שיכולתי להסכים להיות לא מושלמת, ביני לביני, ולהסכים מדי פעם שלא יצליח לי, אבל גם לראות את ההצלחות שלי, ולהבין שאם היה יום שבו אכלתי, נגיד לא הגיוני, והיו ימים כאלה ועוד יהיו, זה לא אומר עליי, אני לא פחות טובה, אני לא פחות שווה, אני לא פחות חכמה, אני לא פחות יפה. זה דבר שלהרגיש אותו, כי להגיד אולי יכולתי להגיד, אבל לא האמנתי בזה. להיות אחד במה שאני אומרת ובמה שאני מרגישה, זה הקליק שקרה לי בשנתיים האלה. זה דרך.
וזה מדהים, כי הנטייה שלנו היא קודם כל לראות מה לא הצלחתי, מה חסר, ואני יכולה לאכול מדהים במשך שבועיים שלמים, ואז היה אירוע של, שאכלתי מה שלא רציתי, כן? ואופס, הכל ירד לתמיון. אנחנו ממש יכולות לראות נשים שמדברות את זה בקבוצה.
שבוע שש, הארור.
ממש. וזה מתוך, זה שלושה חודשים, זה תוכנית מאוד ארוכה, אז את תפגשי את עצמך על כל כך הרבה רגשות, על קשת של רגשות, על כל כך הרבה רבדים, אבל המקום הזה כל הזמן להזכיר לעצמך, היי, ליב, את של היום, זה לא את שלפני שישה שבועות, אז קרה אירוע עכשיו, אבל בתוך האירוע הזה, כן, כמה זמן התאוששת, מה למדת על עצמך? יש, זה גם הדיבור הזה, מה את יכולה ללמוד לפעם הבאה, כי הרבה פעמים היה אירוע, ואני יכולה ללמוד על זה שהייתי רעבה, שלא ישנתי טוב, שבפעם הבאה אני צריכה לפני שאני יוצאת לאכול, ואז לא להגיע מורעבת, ואז לאכול את כל הבורקסים בישיבה. יכולה ללמוד הרבה דברים, ואת יודעת מה? אני גם יכולה שיהיה לי יום פיקס. מדהים? אבל משהו כינן בי וזה קרה. So what? אז מה? זה לא מעלים רגע אחד, לא מעלים את הדרך שאת עושה.
נכון.
ולהסתכל על הדרך זה לא מקום קלישאתי, זה לאסוף את האבנים בדרך, ואת העוגנים שבעצם עוזרים לי.
כן, להחזיק את אני.
איזה עוגנים יש לך, מנטליים בעיקר?
אני חושבת שקודם כל חמלה עצמית, באמת. זה...
אבל איך היא נראית ביום יום? כי אני אגיד לך מה העוגנים שלי, ונראה אם זה עובד. העוגן המאוד מאוד יציב שלי, זה הקצוות של היום. אני חושבת שאני מדברת על זה לא פעם.
נכון.
אני מבחינתי, הבוקר מכתיב איך יראה היום שלי, ואיך אני הולכת לישון מכתיב איך יראה הבוקר של המחורת שלי, וברמה המנטלית זה מחזיק אותי. זה ממלא את הנשמה שלי, זה נותן לי מזון לנשמה שלי, מול החלק הפיזיולוגי של הדוינג, אני בעצם עוברת לבינג, להיות אני מול עצמי, איך אני, בדברים הקטנים, אני יכולה להדליק לי נר, אני יכולה לשים שמן אתרי, ולפתוח את הנשימה, אני יכולה לכתוב כמה מילות תודה, אני יכולה לפתוח את הבוקר בתנועה. זה מבחינתי עוגנים שמתאינים אותי ומזכירים למוח שלי, אני כאן כדי להישאר בצורה הטובה והאופטימלית ביותר. המקום הזה של לראות מה חסר, כן, זה אימון יומיומי עבורי. כן, כשמשהו לא עובד, אני מבחינתי, כשמשהו לא עובד, האינסטגרם שלי לא נפתח, מבחינתי...
שרף היום.
בדיוק. זה יכול לשבש לי את כל היום. אבל למדתי, אני יודעת שזה תכונה אצלי, שאם אני לא עובדת עליה בזמן אמת, זה משבש לי, זה גם משבש לי את האכילה שלי. אז אני קודם כל רואה את מה שיש, ואני מנהלת את הסיטואציה הזאת, כדי שמה שאין עדיין, או מה שקרה, יתגמד מול הדבר הזה. אלו עוגנים שאני בעצם, רק בדיאלוג הזה עם עצמך,
כן, דיאלוג עם עצמך, מהפתרון.
זה חלק מהפתרון, וזה בדיוק מה שאמרת. אם אני לא נפגשת עם עצמי, וחושפת עם עצמי עוד שלב ועוד שלב, אני ממש, אני רואה את התוכנית שלנו כמו להתקלף. אז זה לא רק להתקלף בלשחרר משקל, זה כל פעם עוד כילוף מנטלי,
נכון.
ורגשי מאוד מאוד עמוק. וככל שאני מבינה ויודעת את עצמי יותר טוב, פשוט קורה הקסם.
אני יכולה להגיד לך שגם אני בתודות. אני לפני שנה וחצי התחלתי לכתוב תודות כל לילה לפני השינה. ממש לכתוב בקבוצת וואטסאפ עם חברתי ענבל, וזה לא רק אני אומרת, כי מחקרים מראים שזה אחד מהכלים המנטליים משני חיים. אני גם הייתי פסימיסטית ללא תקנה, ואני חושבת שזה השתנה. יש לי עדיין את הרגעים שלי, אבל אני חושבת שהפכתי להיות בן אדם שמאוד בקלות, זאת אומרת, זה נהיה קל. אני כבר בככה יכולה בכל רגע נתון לראות מה יש, גם כשאין. ואני חושבת שהדבר השני הוא שיש לי משפט שאני המון משתמשת בו, אז אני אגיד אותו גם כאן, הכל משתנה כל הזמן. זה חוויה אמיתית עמוקה, בגלל שאנחנו מרגישים שהכל כל הזמן אותו דבר. זה נורא מאוד נותן כוח כשרה. זה מאוד נותן כוח כשאני חלשה. היום אני ביום בסה, קרה משהו שהיה לי נורא לא נעים, אני מוכזבת, אני מבואסת, רע לי, דיכאות, לא יודעת מה, אני יודעת שמחר אני לא ארגיש ככה. וזה נותן לי המון כוח. אני חייבת להגיד שגם מדיטציות, שזה כבר משהו שגור, הייתי נורא אנטי, אבל מצאתי לי כמה מדיטציות קצרות שמדברות אליי, וכשאני מרגישה מעורערת, זה עושה לי שקט, זה מחזיר אותי לאיזשהו מקום, ותנועה, תנועה, תנועה, יוגה, פילאטיס, הליכות, לזוז. לזוז, לזוז, לזוז. יש משהו, כמו שאמרת, לזוז גם מהמקום, אבל בכלל להיות בתנועה, זה דבר שעבורי הוא משחרר את המיינד. וזה עוגן.
זה עוגן, לגמרי. רגע לפני שאנחנו מסיימות, כי בלי לשים לב, אנחנו ממש שעה מקשקשות. אני לא אוהבת את המילה טיפ, אבל אם היית צריכה עכשיו לתת לנשים שמקשיבות לנו, איזה משהו לצאת איתם? לדרך?
אני חושבת להאמין שלא מה שהיה הוא מה שיהיה. הרבה שנים חשבתי שככה אני וזהו וככה אני אהיה. לא, לא. אפשר לעשות שינוי. זה דורש אומץ, זה דורש מאמץ, זה דורש לרצות לחיות, וזה שווה את זה. ואני חייבת לסיים בשיר.
נוכל לי? בטח.
זה שיר של אלן בס, שהיום שלחה לי מישהי, והוא פשוט בול. קוראים לו העניין הוא. לאהוב את החיים, לאהוב אותם, אפילו כשאין לך חשק לזה. וכל מה שחשבת שיקר לך, מתפורר כמו נייר שרוף בידייך, גרונך מלא בנשורת שלו. כשהצער יושב לצידך, חומו הטרופי, מאבא את האוויר, כבד כמו מים, מתאיר יותר לזימים מאשר לריאות. כשהצער מכביד עלייך כמו בשרך שלך, רק יותר ממנו, השמנת יתר של צער, את חושבת איך יכול גוף לעמוד בזה? ואז את מחזיקה את החיים כמו פנים, בין ידייך, פנים פשוטים, בלי שום חיוך מקסים, בלי עיני לילך, ואת אומרת, כן, אקח אתכם, אוהב אתכם שוב.
מקסים.
זה מוקדש באהבה לכל הבנות שלנו בתוכנית.
וואו.
ולכל המתאמנות שלי בקליניקה, ובכלל לכל הנשים הצעירות שרוצות לעשות שינוי. אני חושבת שזה אפשרי. אני מאמינה בזה. ואני מנסה להיות גם מודל לזה.
וואו. את, אני חושבת שהנקודה שהערת פה, זה המקום הזה של, עם הכל אפשר להתמודד, רק תשאירו לעצמכם את הניצוץ הזה של התקווה, שזה אפשרי.
נכון.
ואם הנר עדיין דולק, אפשר לשנות. ועם זה נסיים, ואני מקווה שנתנו פה ניחוח של תקווה לאנשים פה. אני אוהבת אותך,
קרמיטוס. תודה רבה לי שהזמנת אותי. היה כיף.
היה כיף גדול.